לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני ד' באב תשע"ח באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן גם בביקורו של ראש הממשלה היום בעיר סדרות. האם יש הפסקת אש או אין הפסקת אש? נשוחח פה עם ראש עיריית סדרות אלון דודי, שמקווה שהמתקפה בשבת האחרונה הייתה חד פעמית. גם הרב משה אגר, לשעבר סגן מפקד האוגדה, הוא סבור שעזה צריכה להיכבש מחדש, ממש כפי שהיה במבצע חומת מגן. לדעתו זה אפשרי, זה ייקח אולי קצת זמן, אבל זה אפשרי. עוד ביומן על חוק הלאום שאמור לעבור בימים הקרובים, ביומיומיים הקרובים. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' קצת מאוכזב מהסכם הפשרה ואומר שבסופו של דבר מדובר פה בחוק ללא שיניים עם הרבה סיכונים. גם על מערכת הבחירות בירושלים, כרזות בחירות עם דיוקנה של חגית משה מהבית היהודי הושחתו. הלילה נשוחח פה איתה, וגם על צוהר שממשיכים להפתיע אותנו, והפעם קפה ארומה בדיזינגוף סנטר זוכה לתעודת פיקוח שלהם, למרות הדברים של היועץ המשפטי לממשלה שאין לתת תעודת כשרות על ידי גוף פרטי, אבל הם טוענים זה לא תעודת כשרות, זה תעודת פיקוח. הרב יעקב אריאל, רבה ראשי של רבת גן לשעבר, קורא להם להפסיק להונות את הציבור ואל תאכלו שם. ועל עוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. אז הנה רבה. וכעת אנחנו רוצים להתעניין בשלומם של תושבי סדרות אחרי סוף השבוע האחרון. שלום לאלון דודי, ראש עיריית סדרות.
צהריים טובים.
צהריים טובים. אז תתאר לנו ככה מה מצבכם היום.
מצבנו שאנחנו למעשה שבת מאוד מאוד קשה, מאוד מורכבת בעיר, ואני חושב שבכלל באזור. אנחנו כולנו תקווה שבאמת המצב יחזור לשקט שידענו מאז צוק איתן, את הארבע שנים, שלוש וחצי שנים הטובות והרגועות שהיו לנו. ואנחנו מקווים שבאמת השקט הזה יימשך.
ועכשיו מדברים כאילו יש הפסקת אש, מה דעתך על כך?
אני אמרתי דעתי במוצאי שבת, אני שמח שראש הממשלה גם הגיע היום והעביר את הדברים. שמענו דברים ברורים מראש הממשלה שלמעשה המדינה מנהלת את המלחמה מול אותם הארגונים. אמרנו לראש הממשלה שיש לו מבחינתנו את הגב הרחב ביותר והחזק ביותר על מנת שמדינת ישראל תעשה את כל שביכולתה על מנת שבאמת השקט הזה יחזור לאזור שלנו.
אתם גם סובלים טרור השריפות?
הסדרות פחות סובלת במובן שבסדרות אין שדות, אבל ודאי שאנחנו רואים את הדברים מסביבנו, שאתה נוסע בכבישים ואתה רואה את השדות ואתה רואה את כל האזורים שנשרפים מסביבנו. זה מחזה קשה, לא טוב ולא נכון שיקרה.
וההתרשמות שלך שההבלגה תסתיים, שמתישהו ייצאו לאיזשהו מבצע שם בעזה?
ההתרשמות שלי מחולקת לשתיים. אנחנו כמנהיגי האזור ואני כראש עיריית סדרות צריך לעשות את תפקידי, והתפקיד שלי לדרוש 100% ממשלת ישראל ואת המרב שממשלת ישראל יכולה לספק לנו על מנת שנחיה חיים תקינים כמו כל תושבי מדינת ישראל. אנחנו מבינים שהמצב הוא מורכב והוא לא פשוט וזה מערכה גדולה, אבל אנחנו מצפים וגם סומכים על ראש הממשלה וממשלת ישראל שידעו לעשות באמת את הדברים על מנת ש הדברים האלה לא יקרו. על כן גם במוצאי שבת ביום ראשון אמרנו את הדברים בצורה ברורה, מבחינתנו אין הפסקת אש, ואנחנו שמחים, שמחנו לשמוע את הדברים היום בביקור של ראש הממשלה והפגישה שלו איתנו ראשי הרשויות. אני מקווה שבאמת לא נצטרך לחזור לאותם ההתקפות, הרקטות האלו והפיפונים והבלוני התבערה וכל הסוג טרור הזה, הוא צריך להיפסק וצריך להקות במחבלים, וזו דרישתנו הברורה, על מנת שבאמת נמשיך לחיות כמו בני אדם.
ולגבי אותם תושבים שם בוכריס, הבתים שנפגעו, הבית שנפגע, מה קורה עם העניין הזה?
במקרה של בוכריס, ברקטה הזו, זה למעשה היה כ-50 מטר מהבית שלי, אני הייתי בין הראשונים שהגיעו ביחד עם מד"א ועם חוד הצלה ועם קאבה ועם המשטרה.
בשבת.
בשבת. איזה סינריום כזה שאתה פתאום משנה למעשה, אתה רץ עם החולצה הלבנה ועם הבגדי שבת ועוזב את הבית ואומר לילדים להישאר במרחב, באזור המרחב המוגן. פינינו באמת את ארבעת בני המשפחה, הבנות והאבא עוברים הליכים רפואיים בבית החולים, למעשה עכשיו כבר מס, ואנחנו מאחלים להם רפואה שלמה.
הם יכולים לחזור לבית?
כרגע מס רכוש מתעסק בטיפול בבית ובפגיעה בבית ולהחזיר את הבית באמת לקדמותו.
אגב, סתם כדי לסבר את האוזן, כמה בתים נפגעו בצוק איתן בסדרות?
בצוק איתן או עכשיו?
לא, לא עכשיו, אני אומר בהשוואה במהלך המבצע.
במהלך המבצע נפגעו מספר, בעיקר מספר בתים, בעיקר בהתקפות האחרונות שהחמאס עשה לקראת סוף המבצע. בדומה למה שקרה פעם בשבת, זה ארבע רקטות שפגעו בעיר, אחד בבית של משפחת בוכריס, עוד שניים במרחבים בגני שעשועים ו עוד אחד שפגע בתקרה של בניין.
זאת אומרת, אתם בטווח.
אנחנו תמיד בטווח לצערנו. אנחנו למעשה משלמים מחיר כבד במלחמה הזו. ידוע וברור שהחמאס לא יפנה יום יום את הנשק שלו, והוא יכול למרכזי הערים הרחוקות יותר, אם זה אשדוד ובאר שבע ומקומות אחרים, ואני חושב שיכול אף יותר.
כי למה?
מה הכוונה?
למה הוא לא יפנה לשם? אתה אומר שדווקא לסדרות?
הסדרות זה הכי קל, הכי קרוב, הכי קל. הנשק, הרקטה היא לא צריכה להיות לטווח ארוך. אנחנו למעשה נמצאים כקילומטר מהגבול. אבל אני אומר עוד הפעם, מצד שני, אתה יודע, אני תמיד מדגיש את זה, שאתה בזמנים האלה גם רואה את האחדות ואת הרעות של התושבים עצמם. איך הם כל אחד מפנה באמת, עוזב את הכאב האישי שלו, וגם משפחת בוכריס, היית צריך לראות את ההתגייסות של כל השכנים. גם במהלך רגע אחרי הנחיתה של הפגיעה של הרקטה בחצר הבית, וגם בפינוי שלהם, וגם לאחר מכן, גם הצוותים של העירייה, אם זה העובדים הסוציאליים ומרכז חוסן ואגף שפע. זו מציאות מאוד מאוד מורכבת, אבל אני יכול להבטיח גם ביום שכזה שהארגונים האלה לא ינצחו אותנו. הסדרות ממשיכה לפרוח, ממשיכה לגדול. ביקרתי עם ראש הממשלה במעון יום של ילדים, תינוקות קטנים וחמודים.
כן.
אנחנו ממשיכים להקים גני ילדים, מעונות יום. יש הגירה מאוד חיובית לעיר, מאות של משפחות למעשה מגיעות לעיר, למעשה למעלה מ-5,000 תושבים נוספים נוספו לעיר סדרות במהלך הארבע שנים האחרונות. זו העבודה שלנו, אנחנו עושים את זה בגאווה גדולה, עושים את זה בדאגה גדולה לתושבים שלנו, ולכן גם אם צריך, אנחנו גם יודעים לפנות אל ראש הממשלה ואל שר הביטחון ולחברי הממשלה, על מנת שבאמת ישימו לב שסדרות ועוטף עזה לא יכולים להירמס תחת המתקפות האלה, ולכן צריך לתת מענה הרבה יותר רחב, הרבה יותר יסודי, על מנת שבאמת הם לא יפנו את הרקטות אלינו.
אוקיי, אנחנו נודה לך ונאחל לכם באמת שקט ושלווה לסדרות. אלון דודי, ראש עיריית סדרות, תודה רבה לך.
תודה וכל טוב.
כל טוב. דיון מעניין בקבינט בין הרמטכ"ל לשר בנט על ירי נגד עפיפונים ומשגרי בלוני תבערה. הרמטכ"ל אומר לבנט, העניין הזה הוא נגד תפיסה המבצעית והערכית של צה"ל. אנחנו משוחחים כעת עם אלוף משנה במילואים הרב משה אגר, ראש המכינה הקדם צבאית בבית יתיר. שלום לך.
שלום, שלום.
ובכן, איך אתה רואה את הדיון הזה על ירי לעבר משגרי עפיפונים, חוליות בלונים, איך אתה רואה את העניין הזה?
ראשית, צריך לראות מה נאמר במקורותינו. במקורותינו מופיע שיוצאים למלחמה בשבת, אפילו על עסקי תבן וקש. שבת כידוע, פיקוח נפש דוחה שבת, ותבן וקש לכאורה זה לא פיקוח נפש. זאת אומרת, שאם שורפים שדות, המשמעות של הדברים היא שלוקחים את זה ברצינות כאילו זה נפשות. זאת אומרת שבמקורותינו התייחסות לתבן וקש היא דומה מאחר שזה מתפתח. זה מתחיל מתבן וקש, שזה השדות שנשרפים עכשיו בעוטף עזה, וממשיך הלאה. לכן בחזל ההתייחסות לתבן וקשי בדומה לאירוע של סכנת פיקוח נפש.
הדברים של הרמטכ"ל שאומר שזה בניגוד לתפיסה המבצעית, איך אתה רואה את העניין הזה?
גם הנושא של התפיסה המבצעית, כמובן, אני לא מצוי בכל הפרטים היום, אבל נכון לתקופת אינתיפאדה הראשונה שהתחילה כביכול באירועים מהסוג הזה של זריקות אבנים, ונמשכה 3 שנים ונמרחה 3 שנים עם מאות הרוגים, ורק אחרי 3 שנים בהתעשתות של המערכת של מפקד האוגדה אז בוגי אלון ואולי רמטכ"ל אהוד ברק, שינו את הוראות הפתיחה באש והבינו שזאת הדרך היחידה למגר את האינתיפאדה. אני חושב שבמקרה של עזה כרגע הדבר הוא דומה וצריך לפעול יותר בנחישות.
זה מוצדק אפילו לצאת למבצע בעזה או שבשלב הזה להסתפק בירי מהאוויר או משהו כזה לעבר אותם חוליות?
דעתי שהמבצע יקרה יום אחד וצריך להתחיל לבנות אותו, לתכנן אותו כדי להשתלט על הרצועה מחדש, לא אמרתי להקים יישובים מחדש כרגע, אבל להשתלט על הרצועה כמו שבמבצע חומת מגן הצלחנו לשנות את המציאות ביהודה ושומרון. אף אחד לא דמיין שהמצב ביהודה ושומרון יהיה טוב כמו שהוא היום, לפלסטינאים אני מדבר. יש מרקם חיים מצוין, הם לא יוצאים להפגנות, הם חיים טוב, וגם בעזה אפשר לעשות את זה, זה ייקח הרבה שנים, זה לא ביום אחד, אבל זה צריך להיערך שיהיה ברור להם שזאת המגמה שלנו.
הרבה שנים זה נשמע קצת מלחיץ, לא?
לא, לא, זה לא מלחיץ.
שלא ניתקע כמו בלבנון עם הרוגים, ואתה יודע, הרבה הרוגים.
זה יכול להיות שיהיו נפגעים, וכנראה יהיו נפגעים, אבל ההתשה היא לא בריאה לאומה הישראלית, ואנחנו צריכים לחתוך.
למה שנים?
תראה, הכיבוש עצמו יכול להימשך שעות, אבל הטיהור הוא ייקח זמן, זה מורכב מאוד, ולא צריך למהר, הזמן בידינו.
מעניין. אוקיי, נודה לך על הדברים, אלוף משנה במילואים הרב משה אגי, ראש המכינה הקדם צבאית בבית יתיר, תודה רבה לך.
שלום, שלום.
חוק הלאום, זה סוף סוף הגיעו לפשרה, זה מאושר בוועדה בכנסת, וככל הנראה ביומיים הקרובים יובל לאישור הכנסת במליאה. אנחנו משוחחים כעת בעניין הזה עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי. שלום לך.
שלום בני, עם הרבה מאוד חששות, ספקות וכאבי בטן.
אז אני מבין שאתה לא ממש שמח או מרוצה על המוגמר.
תראה, יש בחוק הזה יתרונות, יתרונות בעיקר דקלרטיביים שמאגנים את האופי היהודי של מדינת ישראל. צריך לזכור שיתרונות האלה הם יתרונות בעבון מוגבל, כי בסופו של דבר הדגל והאמנון והסמל והשפה זה דברים שהיו גם עד היום. נכון שהכלי הזה יוכל להיות, החוק הזה יוכל להיות כלי טוב בידי שופטים חיוביים שירצו לעשות שינוי ולהחזיר את הגלגל לאחור בהקשר של המהפכה החוקתית של אהרון ברק. אפשר יהיה להגיד שמשהו באיזונים משתנה, והנה הכנסת חוקקה יגנה כערכי יסוד גם את הצד היהודי של מדינת ישראל, אז זה צד היתרונות של החוק הזה. אבל החוק הזה גם מנווה בלא מעט חששות, בגלל שהאופי הלאומי הזה, היהודי הזה, מעוגן בצורה חילונית למאדרין, כמשהו לאומי, כמעט בלי שום יזכור ליהדות, אפילו לא כמו שבמגילת העצמאות יש את צור ישראל ואת חזון הנביאים, ושופטים פחות טובים יוכלו גם לעשות שימוש בעניין הזה, כדי לרוקן את התוכן היהודי הזה מתוכן יהודי, כפי שאנחנו מתכוונים ורוצים לקרוא לתוך החוק הזה. בסוף כל חוק יסוד הוא כלי לבגץ, שבגץ באמצעות פרשנות שלו, וכזכור בגץ לא כפוף בפרשנות שלו למה אנחנו התכוונו, חשבנו ורצינו, יכול לפרש כמעט כל דבר בכל צורה שתשרת את המטרה שהוא רוצה לשרת. אז אנחנו נותנים כאן עכשיו כלי בידיו של בגץ להמשיך ולבקר את החקיקה של הכנסת, את הפעולות של הממשלה, והפרשנות כמובן הוא יקבע אותה. אז יש כאן לא מעט סיכונים. עכשיו, אני עד אתמול בכל זאת תרחתי בשמחה בחוק הזה, מכיוון שהיה בו את סעיף 7, לפחות אנחנו דרשנו סעיף עם שיניים, סעיף מעשי, שמדבר על היכולת לייהד את הנגב והגליל ולפתח התיישבות יהודית, וסעיף שהופך את הלכת כעדן, כן, אותה הלכה שבית המשפט העליון פסק שאת אדמות קקל, גם כן אי אפשר לשווק ליהודים בלבד. באנו ואמרנו, אם יש סעיף מעשי, יש כאן איזה תועלת מעשית שאפשר לקום איתה בבוקר, ללכת איתה למכולת, זה שווה גם את החששות. ומה שקרה זה שאתמול הסעיף הזה עוקר לתוכן, מתוכן לחלוטין, כמו שהממשלה התקפל כאן לדרישה של היועץ המשפטי לממשלה ושל הנשיא ריבלין וכל הקמפיין השמאלני שהתנהל כאן בימים האחרונים, ולמעשה הפך את הסעיף הזה לסוג של סעיף דקלרטיבי מאוד, ריק מתוכן, באמת חסר משמעות מעשית. ואז ממילא, אז אין לחוק הזה השלכות מעשיות, נשארים רק עם דקלרציה, שגם אם מילא הייתה גם קודם, אף אחד הרי לא חשב שהמדינה הזאת היא לא מדינה יהודית לפני החוק הזה, ועם לא מעט חששות שעכשיו החוק הזה יוכל לסבול פרשנויות מזיקות. לכן אני בדילמה מאוד גדולה. עכשיו אני אומר את האמת, אני נוטה היום לתמוך, לא כי החוק הזה הוא טוב, אלא כי אפשר אולי לראות בסוג של פלטפורמה. אעביר אותו כמו שהוא, ואחר כך בהסכם הקואליציוני הבא נדרוש לתקן את סעיף 7 כדי שיהיה ברור שיש לו שיניים, ולהכניס סעיפים שמאפשרים לשמור על החינוך היהודי במדינת ישראל. צריך להבין, בני, אנחנו בסוף בחסות איזו פלפולציה חוקתית, באמת תלושה מהמציאות, מייצרים סיטואציות מאוד מאוד מורכבות. יש היום יותר ויותר ערים שהופכות למעורבות, לא רק ברמת עיר, אלא ברמת שכונה ורחוב ובניין וגן ילדים. תחשוב מה עושה לך עכשיו שיש לך בגן ילדים באפולה 10 ילדים ערבים, או בגן ילדים בחיפה, מה זה עושה להתבוללות? עכשיו יש משהו כאילו מאוד לא יפה, מאוד לא חוקתי. מה אתה רוצה להפלות? אתה רוצה אפרטהייד? אתה רוצה בתי ספר ליהודים או בתי ספר לערבים? התשובה היא כן. התשובה היא כן, אנחנו יהודים, וכיהודים אנחנו רוצים לשמור על האופי היהודי שלנו. אנחנו מסתכלים בעיניים קלות וכואבים מאוד את תהליכי ההתבוללות העצומים שמתרחשים היום בצפון אמריקה, שאנחנו הולכים ומאבדים שם מיליוני יהודים בתוך דור. אנחנו לא מוכנים בשום פנים באופן לשכפל את זה גם לארץ ישראל. אנחנו חייבים להיות מסוגלים להסתכל במראה ולהגן על זה, להגן על הציונות, על היכולת לייהד את הנגב והגליל, על היכולת להביא יהודים למקומות שיש בהם הגירה ומאזן דמוגרפי שלילי. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגן על הצורך שלנו, מה לעשות, לשמור על הייחודיות ועל הנבדלות שלנו כיהודים.
ואת זה חוק הלאום לא עושה היום. אגב, סתם מעניין אותי, כל החוקים האלה, יש טוענים שבכלל זה לא משנה את המציאות, אם נניח חרדים מגיעים לעיר והופכים אותה לחרדית, ממילא הכיפות הסוגות עוזבים, או אם ערבים מגיעים, אז נצרת עילית לא מצליחה להתאושש ולהתייעד כמו שצריך.
אבל בני, אני רוצה עכשיו שתי דוגמאות שיש ביניהם להבדיל אלף אלפי הבדלות. אני לא חושב שאני צריך לתת לגיטימציה עכשיו להבחנה בתוך היהודים, בין אשכנזים לספרדים, חילונים, דתיים. גם היום מי שרוצה לשמור על הזהות, על הצביון שלו, 90% מהמקרים מצליח לעשות את זה. הבעיה איננה, ולכן לא אהבתי סעיף 7 כפי שהוא ניסח במקור, כזה סוג של רב תרבותיות כזאת, שכל קהילה תוכל להתבדל בעצמה. אני מדבר עכשיו על הציונות, על היכולת להתמודד עם אתגר דמוגרפי ציוני. אנחנו היום נמצאים עם מצב בלתי מתקבל על הדעת, שיש לנו רוב יהודי בגליל. רוב יהודי, אם הולכים לאזורים יותר מדויקים של הגליל, יש לנו לפעמים רוב גדול ערבי, סליחה, רוב ערבי. יש לנו היום מיעוט יהודי.
אז זהו, אתה חושב שהחוק כמו שאתה היית רוצה היה משנה את את התמונה, הרי בסוף היהודים צריכים לבוא לרצות לגור שם, לא הממשלה.
נכון, אבל המצב היום, שכשאתה מוציא מכרז באפולה, רק ערבים זוכרים בו, אז אפשר להוציא מכרז. כשאתה מוציא עכשיו מכרז בהר יונה ג' בנצרת עילית, אז באים ערבים שרוצים לשפר דיור מנצרת. ואם אני רוצה נניח עכשיו מחר לעשות תוכנית, שכל יהודי שמגיע ממרכז הארץ לגור בגליל, מקבל סיוע בשכר דירה למשך 3 שנים. יש לי עניין לעשות את זה ליהודים בלבד, אין לי עניין להביא עוד ערבים בגליל. הערבים שכבר נמצאים בגליל, צריך לדאוג להם, הם אזרחים. צריכים לקבל מהמדינה את התנאים כדי להמשיך ולהתקיים וחבוד, זה בסדר גמור, אבל אין לי עניין להביא עוד ערבים. אני רוצה היום לייצר מצב שאני יכול לייצר מכרז במחיר למשתכן ליהודים בלבד.
וזה לא יכול לקרות כרגע לפי החוק הנוכחי.
זה לא יכול לקרות לפי החוק עם הנוסח המסורס שראש הממשלה התקפל ולצערי הרב החליט ללכת עליו. וזה עצוב לי מאוד, זה עצוב לי מאוד, זה חבל, זה פספוס. יכולנו להיות במקום אחר, היו סעיפים טובים, הייתה הסכמה על זה בקואליציה, יכולנו בקואליציה להעביר סעיף שמדבר בבירור, אגב, זה לא סעיף סמוטריצ'י, זה סעיף של בן גוריון, לייהד את הנגב והגליל, אלה מילים של בן גוריון, לא מילים של הימין הקיצוני. ויכולנו להביא מבחינת הקואליציה סעיף כזה, ינמלא שראש הממשלה היה מתקפל לפני היועץ המשפטי לממשלה.
אתה חושב שלריבלין, לנשיא ריבלין, לא אכפת מהעניין הזה שהנגב והגליל יהיו יהודים יותר?
תראה, אני לא יודע להסביר מה עובר על הנשיא ריבלין, אבל בשנים האחרונות שבהם הוא מכהן כנשיא, בעיניי הוא איבד הרבה מאוד מעולם ערכים שהוא בעצמו האמין בו, והחזיק בו כשהוא היה חבר כנסת. קשה לו עם זה, יש משהו מאוד לא יפה, יש משהו מאוד לא שוויוני, אבל צריך להבין שיש משהו מאוד לא שוויוני, באופן אינרנטי, בעובדה שאתה מגדיר את
זה. אתה חושב שהוא השפיע על התוצאה הזאת, הדברים שלו, שזה לאו דווקא?
תקשיב, אני לא נביא, אני יודע לומר את העובדות. העובדות הן שהתנהל כאן קמפיין בעיניי טהרני, צבוע, של אנשים שכנראה מתקשים להסתכל במראה בלילה לפני השינה ולהגיד, כן, זאת מדינה יהודית, והמונח מדינה יהודית איננו רק פולקלור, זה לא רק איזו סיסמה נחמדה, אלא יש לזה משמעות מעשית. העובדה שאנחנו מגדירים את עצמנו מדינה יהודית, העובדה הזאת יש נגזרות מעשיות של מדיניות. ואם זה קשה לרוב ריבלין, אם זה קשה לעוד כמה אנשים, ולצערי הרב קשה היה גם ליועץ המשפטי לממשלה, בסופו של יום העובדה היא שראש הממשלה נכנע, והביא סעיף שהוא חסר תוכן, דקלרטיבי לחלוטין.
אבל הוא יוכל לרוץ איתו בקמפיין בבחירות, לא? הנה, העברתי את חוק הלאום. זה יהיה חלק מהמערכת מהקמפיין, לא?
נכון, זה חלק מעל מה זה שיקרה. שלא מתעסקים בפרטים, נכון, ראש הממשלה בסוף יוכל לנפנף בחוק הזה ולהגיד, יופי, העברתי חוק לאום, כאשר הוא הביא חוק לאום, שהוא כמעט חסר תוכן מעשי, ועם לא מעט סיכונים, כפי שאמרתי, שעוד יכול להתהפך לנו על הראש.
אוקיי, נודה לך על הדברים.
לא צריך יותר מכמה שופטים, אין עם הזוז וחיות, ואני יודע מה, ענת ברון, כדי לתת עכשיו איזו פרשנות מעוותת לחלוטין לחוק הזה, ולהפוך גם אותו לכלי שרק יחרסם באופי היהודי כפי שאנחנו מגדירים אותו, כן? יהודי לא רק במובן הלאומי חילוני, אלא גם במובן היהודי, ערכי, אמוני, דתי.
אוקיי, נודה לך על הדברים, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי, תודה רבה לך.
תודה, בני, יום טוב.
תודה. מערכת הבחירות בירושלים מתחממת, ואם רואים כבר מודעות בחירות מושחתות, כשמדובר בבית היהודי, במקרה הזה חגית משה, תמונותיה הושחתו מהמודעות של הקמפיין של הבית היהודי. אנחנו משוחחים כעת איתה. שלום לך, חגית משה, סגנית ראש עיריית ירושלים ומחזיקה תיק הכספים.
שלום.
אז אנחנו מבינים שהמודעות, את רצה ברשות הבית היהודי למועצת העיר, והמודעות שתליתם, התמונות שלך הושחתו מהמודעות.
כן, הם שחטו, זה עוד סממן של הקצנה שמנסים להביא את ירושלים אליה, שלא יהיו חס וחליל אנשים שיופיעו במודעות ברחובות ירושלים. זה לא יעזור, אנחנו כנשים נמשיך להיות בכל המרחב הציבורי, גם ברחובות ירושלים, ולא רק נהיה שם, אנחנו גם, ברוך השם, זכינו, אני זכיתי, וירושלים זכתה שיש בתפקידים בכירים בעיר ירושלים, למורת רוחם של כל אלה שלא היו רוצים לראות אותנו שם, נשים, וימשיכו להיות נשים.
זאת אומרת, זה השחתה במקום מסוים, או בכמה מקומות ראיתם?
זה בכמה מקומות. אני אפשר
באזורים חרדים, או משהו כזה, יש לכם כיוון?
לא, גם וגם. אני אומרת, אמרתי תמיד, שהחרדים מכירים את הפנים שלי, מכירים את העשייה שלי, ולכן הם... זה לא יעזור, אנחנו נמשיך להיות במקומות החשובים האלה, במיוחד על הפעם וחמתם שכל אלה ש...
אנחנו פתאום לא שומעים אותך כל כך טוב, את איתנו? לא שומעים אותך פשוט.
אנחנו נמשיך להיות בעיר כדים חשובים, למרות שפוחים שלא היו רוצים לראות אותנו.
כן, אבל הכיוון הוא כיוון שזה מישהו חרדי עשה את זה?
אני לא יודעת להגיד, אני לא יודעת להגיד לך, אין לי מושג, אני לא רוצה להלעיז על איזשהו מגזר מסוים. מבחינתי, תמונה של אישה, כדי לייצג את האינטרסים של תושבי ירושלים, כדי לעשות טוב לירושלים, לא חשוב אם הוא חרדי לובש כפותה או חילוני... כזה שלא היה רוצה לראות אותנו. יש גם שם אנשים מאוד מאוד קיצוניים, ולכן אני לא יודעת מי עשה את זה, אבל זה לא יעזור להם.
אוקיי, חגית משה, המועמדת לראשות הבית היהודי, שרצה למועצת העיר בירושלים. שלום, תודה רבה לך על הדברים.
כל טוב, שלום, שלום.
תודה. וכעת לחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, שקבע כי לבית עסק אסור להציג תעודת כשרות של גוף פרטי. אנחנו שמענו בינתיים שמבחינת ארגון רבני צוהר, הכשרות שלהם היא לא מתיימרת להיות תעודת כשרות, אלא תעודת פיקוח מזון, כך שהם יכולים להמשיך בעצם במה שהם עשו עד היום. כך גם הם עשו בפתיחת סניף, במתן תעודה לרשת ארומה בתל אביב, שהפך לכשר בהשגחתם. אנחנו משוחחים כעת עם הרב יעקב אריאל, שעבר רבה של רמת גן. שלום לרב.
שלום וברכה. אין חדש תחת השמש. כל התקופה, גם לפני כן, חוק עונה בכשרות רק אסר להציג מקום לא כשר ככשר כביכול. אסור לכתוב כשר. אבל אם לכתוב כל מיני דברים אחרים, היו כל מיני עמותות פיקטיביות, כל מיני הכשרים, כמו מנחת יצחק, שמן המשחר, וכל מיני גופים פיקיונים כאלה שיחשו את הציבור, לא כתבו קשר, כתבו למהדרין למהדרין, והקשר לא כתבו. אז גם עכשיו ממשיכים הלאה בעונה כזאת, שאומרים שזה פיקוח כבכל, אבל זה לא קשר. קשר זה רק מה שהרבנות קבע. קשר שלא באמצעות הרבנות, זה כמו כל אותם קשרות שעד עכשיו, כל אותם גופים שכתבו כל מיני דברים מזויפים, זה לא קשר, אסור לכל זה.
ומבחינת צוהר שהם ממשיכים עם ה... כך לפי הפרסום בארומה, בתל אביב, בדיזינגוף סנטר, הם טוענים שזה מפוקח על ידם, שזה מסתדרים, הם מסתדרים עם היועץ המשפטי.
הם ממשיכים את כל אותם תופעות של קודם, שכל מיני אנשים וגופים כתבו מה שרצו, וזה לא קשר. הם יכולים לכתוב. הציבור תזהר לא לאכול אלא רק בהכשר של הרבנות. לא.
אבל יש אנשים חילונים או דתיים שיגידו, אם צוהר אמרו שזה בסדר, אז אנחנו סומכים, סומכים, אנחנו יכולים לאכול, להיות רגועים.
אני שואל אותי בתור מה?
לא, אני שואל האם אין פה מכשלה.
יש פה הונאה, זו הונאה. הציבור צריך להיזהר לא לאכול רק מה שקשר בהכשר רבנות.
זאת אומרת, מה שהיועץ המשפטי לממשלה, התקנה שלו, החוות דעת שלו, זה לדעתך מחזק את הרבנות, או שזה לא עושה שום שינוי
זה לא,
בעצם?
הוא לא עושה שום חיזוק לאף אחד. הוא אומר מה שהחוק אומר. עד עכשיו זה היה החוק, וכל הזמן היו כאלה שפרצו ועקפו את החוק, כדי שכתבו דברים מה שכתבו, בלי להיות מילה קשר. זה היה.
זה היה וזה ימשיך לכאורה לפי המצב
אני,
כרגע.
אני לא בעצם ימשיך. זה היה, לצערי, אם אני ממשיך עכשיו בידי גוף חדש, שגם הוא הולך בידי... בדרכם של הקודמים, שנסו לעקוף את הקשרות הרגילה, וזה לא ילד באדם, כי הציבור לא טיפש, הציבור יודע מה זה קשר, וזה לא קשר, ושעודד בין תחלת לכלה אילן.
אגב, אתה היית נשיא הרבני צוהר, אם אני לא טועה, נכון?
צוהר התחיל לפני 20 שנה במשהו אחר, גם במיזם החתונות. יוזמה ברוכה, שאני תמכתי בה, הייתה יוזמה ברוכה מאוד, לקרב ציבור על ידי חתונות, שנעשות במאור פנים, קראו לבבות, ודווקא די רבנים ממוסדים. כך קיבלתי עוד שהייתי בנגב, הייתי רב בכפר נוער, קיבלתי הוראה מרב יצחק ניסים, אז הרב הראשי ישראל, לשלוח חברי קיבוצים, לקיבוצים החילונים, לחתן שם, לא צריך דווקא רבנים. הם שליחי רבנות, הרישום נעשה ברבנות, והם שליחים של הרבנות. ולכן המשכתי הלאה במדינות הזאת, גם שהייתי רב, וכל מי שביקש מישהו ולדעת כרב, מישהו נראה קרוב לב יותר, אם הוא יהודי שיודע איך לכתוב כתובה, איך לערוך חתונה, נכנו את זה. ולכן יזם הייתי שותף ליוזמה ברוכה של צוהר. הצוהר במשך הזמן התחיל לעשות דברים אחרים, להתחרות ברבנות, זה כבר תחום אחר, מאז אין לי קשר איתו.
הבנתי. טוב, נודה לרב, הרב יעקב אריאל לשעבר רבה של רמת גן, תודה רבה לרב. תודה.